אז צריך אור גדול כדי לעשות את זה. אז מה עושים? מה התיקון ההוד?
אם אתה שירות את חנס של ילדים,
כן,
חנס של יערה, אז אני אתפח את האחרים, כאילו, להראות להם פנים ככה שלא יודע.
כלומר, אתה פה נוגע בנקודה חסידית. שמה? לא, לא, זה חשוב. מה זה אומר? זה אומר שלא אכפת לנו מה אתה חושב, אלא מה אתה מסדר. כן, כשאתה רואה אותי ברחוב, לא אכפת לך מה אני חושב בראש שלי. אבל איך אני מתנהג אליך זה הכי חשוב. כלומר, לא אכפת לך מהשכל שלי, אכפת לך מהמידות שלי. גם הקדוש ברוך הוא עושה לנו אותו דבר, תדעו לכם. הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון של 10 קצירות, נכון? כתוב בספר יצירה, 10 ולא 9, 10 ולא 11, 10, בול. אז אני שואל לכם שאלה, למה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם שלנו רק ב-7? ברא לנו 7 ימים. אני צריך לברוא לנו 10 ימים, כדי שכל הצבירות יתגלנה. למה יש רק 7 ימים? יפה מאוד. כי לא אכפת לנו במרכאות. מה יש למעלה? כי זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא יכולים בכלל להשיג. אבל מה הוא מתייחס אלינו, איך הוא מתגלה אלינו, זה מה שחשוב לנו. אז לכן זה יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום שבת. זה מה שחשוב, 7 ימים, ולא יותר. מה שאני אומר לכם עכשיו, זה בדרשה של כל ילד קטן בבר מצווה של חב"ד. זה מה שהם אומרים שם. בדיוק, כן, אתם אומרים את החב"ד מכן ככה, אומרים איזה רבע שעה עד החלק, חדק וברוך, זהו, כן. מה הוא אומר? אז הייתי פעם לאיזה בר מצווה כזאת, לאיזה חב"ד מצווה, אז אמרתי לו, תביא את העניין. אתה מבין מה אתה אומר פה? כן, אז אני מסתכל שם, אני אומר, ברוך השם, אצלנו. ילד קטן בגיל 13 אומר את כל ההתקלקלות של כל הדברים האלה, כן, נותנים לו לומר, אבל איפה אתה נמצא? אז אמרו לי לדרוש שם בבר מצווה, אמרתי להם תביא את הזה של הבר מצווה, אני אעשה לכם אותה דרשה, רק אני צריך להסביר כמה דברים. חבל להגיד דברים ככה, לדרוק באוויר שם דברים שאנשים לא תופסים. אז לאט לאט לתרגם את זה במובן, כמובן במנגנון, במידות שאנשים יכולים לתפוס משהו ולא סתם באוויר. כן, על כל פנים, מידת ההוד זה הגילוי הממשי של דבר. כלומר, אני צריך לצאת לפועל. מה זה הוד? אני נותן צדקה היום. אני עכשיו הולך לעזור לאיש. אני עכשיו הולך לעשות... זה דברים שהם במציאות, לא סתם במחשבה. כל דבר שהוא במציאות. כן? לתקן את זה ממש, ממש, ממש. שאני מניח תפילים, שאני עושה משהו, שאני מדבר. כל זה, זה נקרא שירת ההוד. זאת אומרת, הביטוי כלפי חוץ.
אז מה, איפה מלכות?
אז יפה מאוד, מה זה המלכות? האמת למלכות זה, לפי תורת הסוד, זה נצח הוד ויסוד ביחד. היא לא דבר בפני עצמה, ולכן אין לה ניקוד לשם הוויה במלכות. תסתכלו בסידור שלכם, אין לה הוויה ניקוד, למה? היא כלולה, היא כל מה שעשית עד עכשיו, זה הגילוי הסופי של הדבר. בסדר? זה מגיע.
אז סליחה, אני הבנתי משהו. שוב, למה ההוד קשור עם העניין של אור? אומרים מכלל,
כל זמן שלא יצא דבר ממני, אין לי אור, אני לא מתגלה עד שמעביר, מוליך את האור, אז ההוד מתגלה החוצה.
אבל
שוב, השיעה שאתה אומר
היא מאוד כללית, כל דבר
שאתה
עושה זה
עוד. נכון, נכון.
אז מה
הלכות? זה מאוד, מה שאתה אומר זה דבר חשוב מאוד, וזה מה שאומרים...
אני
אגיד לך, קודם כל מה שאתה אומר זה דבר נכון מאוד, ומי שקצת מתעסק בתורת הסוד, אז הוא תמיד מדבר בתפירות, את חוכמה, בינה, פרצופים ודברים וזה וזה. אבל איפה אנחנו, כל פעם אתה מדבר על כל דבר, לא חשוב איפה אתה נמצא, איפה אתה נמצא? רק במלכות של אותה פרצופ. זאת אומרת, לא חשוב איפה אתה נמצא. אם אתה מדבר על החוכמה, אני מדבר רק על המלכות של החוכמה. רק על הגילוי. כלומר, אתה צודק, בכל דבר אנחנו רק בחלק התחתון, כי אם לא אתה לא רואה כלום מאותו דבר. אין ספירה בפני עצמה. כשאני מדבר למשל על ספירת החוכמה, והזוהר מגלה לי משהו על ספירת החוכמה, זה המלכות של החוכמה, אם לא לא הייתי רואה כלום.
אבל אתה
יודע שאמרתי
שהמלכות של החוכמה
כוללת, יפה מאוד, נכון, זה בניין של זה.
זה
הכל. רק בכל קטע אתה מסתכל רק על החלק התחתון שהוא גילויו, וזה נקרא המלכות של אותו מדרגה שמתחילה ממתח חוד ויסוד. זה הבניין, שלוש מדרגות מכינות את המלכות הגילוי בכל מדרגה איפה שלא יהיה. למשל עכשיו אני יכול לדבר, מה שאני עושה זה רק גילוי מלכות על ידי נתח חוד ויסוד שמגלים מלכות, כי אני מדבר מלכות פה, תורש בעל פה. אני פותח ספר, אני רואה לא חשוב מה, הספר עצמו זה מלכות. כל העולם הזה זה מלכות בגלל שאני רואה אותו. זה כבר דבר ממשי, דבר מציאותי, דבר שיצא הוא מלכות.
אז מה היכות של המלכות של העוד?
יפה מאוד. אז עכשיו אתה מפרט, נכנס בתוך פרטי הפרטים של כל דבר ודבר, המלכות שבהוד היא מלכות, אבל עדיין לא מלכות סופית. היא מלכות בהווייתה.
זה רבי יוחנן?
כן, ואפשר לומר, יותר פשוט, משיח בן יוסף. למה משיח בן יוסף לא נגמר הסיפור איתו? למה זה צריך להגיע למשיח בן דוד? משיח נגמר, משיח. מה אכפת לי מזה? בן יוסף, בן דוד או בן מישהו אחר? לא. כי בן יוסף זה מלכות בהווייתה. זה כאילו אתה אומר מלכות שביתות. אבל אני עושה מלכות שבמלכות. אתה מבין? אז זה יוסף מתגלה.
אני שוב ממתק. אני אומר עכשיו אני רוצה להבין למיד מה אני צריך לעשות, אני אומר את הפעם של אלה, מה אני צריך לעשות בהוד, כדי לחבק בנקודה של ההוד. עכשיו אנחנו אומרים, אוקיי, אז הם גלו אותי במלכות של ההוד.
אז בוא נשאר בחנוכה, בוא נשאר בחנוכה. בוא נשאר בחנוכה.
כמו רגל, כמו רגל. כדי שהגוש לא יצא, כדי להגיע למלכות, אתה רוצה לעבור
לנקודה. אז אני אתן לך תשובה פשוטה. צריך לבוא לגור בארץ ישראל, דבר ראשון. אדם שגר בחוץ לארץ, חז ושלום, דומה כמי שאין לו אלוה. למה? כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. לא כתוב כמי שאין לו הוויה. תשימו לב, אלא כמי שאין לו אלוה, אין לו שם אלוהים. יפה מאוד. כלומר, אין לו את ההוד. אין לו את הגישה לקרקע. הוא לא עם. עם שאין לו קרקע אינו עם. לכן אתה חייב לבוא לגור בארץ. זה דבר ראשון. כן? כל יהודי שחי בארץ ישראל הוא כבר בונה את המדרגה של הרגליים, זה נקרא תומכים דאורייתא, זו המדרגה התחתונה, זה הגילוי. ולכן יעקב אבינו, שהוא נודר את המדר שהוא נודר, מי יהיה השם ימדי וכו' וכו', ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוד וכו' וכו' וכו', והיה השם לי לאלוהים. זה החידוש. אם השם נשאר השם, נתקבב כ... זה באוויר. אבל כשהשם יהפוך אצלי לאלוהים, זה חידוש עצום. זאת אומרת שירדתי עד למדרגה התחתונה, ולכן זה בחזרה לארץ ישראל. דומה כמי שאין לו אלוה. אז יש הרבה תשובות לשאלה שלך. כל הביטוי הממשי, הארצי, החומרי, כן, שאלו את רבי נחמן, מה לעשות כדי לבנות את ארץ ישראל? בוא נלמד. אמר להם, לא, אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון לנסוע לשם ולקחת לבנים ולבנות בתים. זה נקרא בניין הארץ, זה לא בשמיים. כי בפיך, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל מה שעובר לעשייה, זה נקרא הוד יסוד ומלכות, זה הבניין. אז בחנוכה מדליקים נר, מבטאים את זה, נותנים צדקה, צריך לתת הרבה צדקה בחנוכה. כמה שיותר צדקות בחנוכה, למצוא עני שהוא עני אמיתי ולתת לו צדקות, זה חשוב מאוד, ובמיוחד למי שאם אתה תומך באדם שלומד תורה, זה נקרא תומכים באורייתא, אתה מממש את מציאותו, את אפשרותו הפשוטה ללמוד תורה. כל הדברים האלה זה בניין ההוד. אז בוא נמשיך. והוא כאמור סוד חנוכה לתקן פגם ההוד, שפגם שרו של עשיו בירך יעקב אבינו בהאבקו אמו. אני אתן לך עוד תשובה. יש לך ילדים? מה הוא חושב? לתקן את ההוד ולהמשיך להם את האור, כי זה נקרא הוד, זה הרגליים שלך. אתה מבין? כל מילה אני אעצור ואני אגיד לך, אני אגיד לך עוד תשובה. כי זה הכל, זה כל הביטוי החיצוני שלא נשאר אצלך שאתה מעביר, החוצה. ואין לנו לשכוח כי המאבק היה דווקא בעת שחזר יעקב אבינו לארץ ישראל, זאת אומרת הלילה של בעלייה שלו. הוא עולה לארץ, כמה המלאך מתקיף אותו? למה הוא לא התקיף אותו חודש לפני? או שבועיים לפני, או יומיים לפני, או יום לפני, למה לא? כי עכשיו אתה עושה עבודה, אדוני. עד עכשיו היית בשמיים, אתה לא מעניין אותי, היצר הרע לא מטפל בו כמעט. עכשיו אתה חוזר לארץ ישראל, זה סכנה. בא יצר הרע, אומר לו, רגע, לא. אל תוריד את האור לעולם הזה. כל עוד והאור הוא בשמיים, זה לא מפחיד אף אחד. אבל כשאתה מתחיל להוריד את האור לעולם הזה, מה אני הולך להיות, אני המלאך? ולפי זה נראה לומר כי הכוונת המלאך הייתה למנוע ירידת האור וגילויו לארץ, זה התפקיד שלו. הוא מלאך צדיק, רגע, כן? והקב"ה ברוך הוא ברא אותו בשביל לעשות את העבודה הזאת. וזה העבודה הזאת, הוא צריך לעשות את זה. ויעקב מה צריך לעשות? להילחם ולמנוע. כל אחד והעבודה שלו. כלומר, הוא מונע את הגילוי בארץ, וזהו סוד התשובה. מה זה תשובה? אנחנו מדברים על תשובה. תשובה זה זה. כי תשובה היא הערת הבינה במלכות, ושתיהן בחינה שמינית ממטה למעלה בינה, ממעלה למטה הוד. כלומר, אם תספור ממלכות למעלה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, בינה. אז יש לנו שני שמיניות. אם אתה סופר ממעלה למטה זה הוד, זה שמינית. אם אתה סופר ממטה למעלה זה בינה שמינית. מה זה תשובה? מה זה תשובה? לדעתכם התשובה היא ממטה למעלה או ממעלה למטה?
אני אומר, זה להחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. זה התשובה. זה להביא את האור של העולם הבא, שזה בינה, למלכות העולם שלנו. ולכן, יש לנו פסוק פשוט שאומר את זה. זה היה היום, והשבות אל לבביך. כלומר, כשתוריד את מה שיש לך בראש אל תוך המידות, זה נקרא תשובה. זה לא לברוח לשמיים. זה לא להתנתק מפה. זה לא תשובה. זה נטרות חד ושלום.
בדיוק עשיו, לא?
בדיוק עשיו. הנה מה שהוא רוצה, שרו של עשיו, שלא יתגלה כאן בעולם הזה. זה סוד התשובה, להביא את הדברים לפה, לכן התשובה הכי גדולה, מה זה? הבסיסית, זה לבוא לגור פה. להעיר גם לנשמות הנמוכות, לאותם שהתרחקו מדרך השם, עד שאפילו אור השבת אינו משפיע עליהם. זה תשובה, להביא את האור לאנשים שאין להם כלום. לא לשבת וללמוד עם אנשים שכבר למדו ואתה לא עושה כלום. איפה האנשים שאפילו השבת כבר לא משפיע עליהם? עוד פעם, זה תשובה בשבילך מה זה עוד. אני לא אעזוב אותך עד עכשיו.
עבודה מצויה.
בסדר.
זה לגלות את הקשר.
גם להם נועיל אור שמונת ימי חנוכה להתעלות. זה הכוח של חנוכה, שגם לאנשים כאלה זה מועיל. אתם שמתם לב שעם ישראל, אפילו שהוא לא יודע, חנוכה זה כמו איזה מין סוד כזה, חייבים להדליק את המנורה, הוא לא עושה כלום. אבל חנוכיה? שור לפסס, חנוכיה, ילדים, מה קרה? כולם מכירים את השירים, חנוכה, מה? כי פה יש מדרגה שיורדת למדרגות נמוכות שבדרך כלל האור לא מגיע לשם. שבת זה גבוה מאוד. אז אנשים שלא בקטע, הם מרגישים שאין בכלל כסף. אבל חנוכה האור יורד כל כך נמוך שכל אחד נגוע. כל אחד אוכל שמן. כן, תרתי משמע. גם בסוגניות וגם ברוחניות. אמן. וזהו שלמדנו,
מה? מה שלא רגנון, לדעת בקת הנר, אדם מעשים.
זה העניין, זאת אומרת, להביא את האור מלמעלה, אני ממחיש שהאור של הבינה יורד להעיר בהוד. אני מביא את האור, אני כאילו עושה את הפעולה שהקדוש ברוך הוא עושה, בבית שלי. לכן התנועה שלי ממעלה למטה. ולכן גם בבית המקדש, אהרון עולה 3 מדרגות, כדי שיהיה יותר גבוה מהמנורה. ולא ככה.
אתם מבינים? כי האור יורד. זאת, זה הסיבוש שיש לאנשים, שאנחנו תמיד חושבים שאנחנו צריכים לברוח, לעלות, לא יודע לאיפה. צריך רק דבר אחד, לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא שיורד לעולם הזה.
אז זה לא אומר, אבל אני רואה
גבוהה שלו. גבוהה, אבל יש מבריגות. היא צריכה להיות גבוהה, כי יש סודות. יש סודות, יש סודות שם. כל התפתורים וכל הפרחים, יש סודות. אבל יש שלוש מדרגות, כדי שהוא יהיה יותר גבוה. גם להם יועיל אור שמונת ימי חנוכה להתעלות. וזה שלמדנו מדברי הטור שכתב בסימן תרעג, כל פתילות ושמנים שאין מדליקים בהם שבת, מדליקים בהם בחנוכה, בין בחול, בין בשבת. זאת אומרת, הטור שולחן ארוך אומר לנו שלא חשוב עם מה אתה מדליק. אתה מדליק עכשיו. אפילו מה שלא קשר לשבת להדליק, עכשיו זה בסדר. למה? כי זה אור כבר שמגיע למדרגות תחתונות, אל תעשה כבר חשבון. אתה צריך להביא אור, עכשיו אתה בלחץ, אתה עכשיו בסכנה. חסר אור, תביא אור מיד, אל תתחיל להיות דתי. גם מה ששבת לא מסוגלת לקרב הרחוקים, למרות אורה הגדול, מצליחה, דווקא בגלל אורה הגדול, מצליחה חנוכה לעשות בקרב השפלים ביותר. וההבדל בין שמיני עשרת וחנוכה, כן, דיברנו בהתחלה על שמיני עשרת וחנוכה, היא שמיני עשרת הוא עת רצון שבאחרי התעלותם של ישראל. מה זה התעלותם של ישראל? יש לנו מדרגה רוחנית וכל הימים ובתפילות, ימים הנוראים, חג הסוכות, עד שזוכים לבחינה זו של שמינית ממעלה למעלה, למעלה. זאת אומרת, בשמיני עשרת אנחנו בעולם הבא. כן, בעולם הזה, אבל בעולם הבא. כי עלינו, ממטה למעלה. וחנוכה הוא להפך, בבחינת תהילים, קוף למדבר, שבשפלנו זכר לנו. שאנחנו בשפל המדרגה הוא זוכר אותנו, כי לעולם חסדו. וישרקנו מצטרנו, כי לעולם חסדו. כי היו אז ישראל בשפל המדרגה, ולא היו יכולים לצאת ולהתרומם לבדם. לכן התעורר עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, והעיר להם בעת רצון. זה עת רצון חנוכה. אתם יודעים מה זה עת רצון? זה מדרגה גבוהה מאוד. זו, מן האור הגנוז כדי לאוסלם. האור הגנוז בא ומושיע אותנו. זה אור שעוד לא התגלה בעולם. הוא רק נותן לנו קצת לטעום ממנו. מאור של העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא נותן לנו קצת. וכיוון שחנוכה הוא העניין האחרון בסדר הזמנים שלנו בארץ ישראל. למה הוא האחרון? כי אחרי זה יצאנו לגלות, נכון? זה הנס האחרון. אחרי חנוכה נגמר כל הסיפור. עד היום. והוא נס האחרון של ארץ ישראל. ראה שיחות הרב צבי יהודה רצל על חנוכה. לכן אור החנוכה שהיא אז נמשך לכל אורך הגלות. כלומר, בפעם האחרונה שהדליקו את המנורה של בית המקדש, עד היום אנחנו ניזונים מאותו אור. כן, זה פקדה לדרך, לאלפיים שנות גלות רק מהאור הזה. אנחנו עדיין חיים רק מהאור הזה. להעיר לעם ישראל במאבקיו, כן, עד את הגאולה האחרונה. זה הסוד, ויעדק איש עמו עד עלות השחר. אותו מאבק אנחנו מתחזרים ובונים וחיים אותו כל יום. ושתי בחינות האלה, בינה והוד, הן בסוד השמיניות, ועליהן נאמר ברמז, אם עסק שמיים, שמעתה. זה למעלה, זה הבינה. אם עסק שמיים, שמעתה. והציעה השאול, הנחה. ואני יורד אותם לשאול, אני רוצה לראות אותך עוד פעם. אז איפה אתה נמצא? למעלה או למטה? בשניהם. זה הסוד, כן? דוד המלך. שתי מדרגות הן, האחת היא בסוד, היא מסק שמיים, שכאשר ישראל מתעלה, הוא מוצא את האור שהוא למעלה משבע המידות התחתונות, סוד הבינה. ויש את רצון הנקראת עציה שאול הנך. כלומר, אפילו כשאני במצב ירוד, במצב שפה, לא מרגיש טוב, כן, בדיכאון חד ושלום, הנך, אני רואה אותך, איפה? בחושך. גם בחושך אני מוצא אותך, זה חנוכה. אז גם שם במצב, כן, במצב השפל למטה מעשרה טפחים, כן, פה הוספתי משהו שהוא חשוב מאוד, כי מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה טפחים, למטה מעשרה טפחים, ופה כן, וחנוכה כן. כלומר, זה ממש עניין של גאולה. שאז באמת תראה השכינה, עוד יותר אפילו.
זה רק עד עשרה טפחים,
אחרי
זה...
יפה מאוד, בדיוק. מה, אחרי מה?
לא,
בשבת,
במקום פתור.
כן, מקום פתור, כן. נכון. בצרפת היו אומרים מקום פתור, נכון? אני זוכר. כן, זה מקום פתור. מקום פתור. נכון, אני זוכר בישיבה בצרפת היומרים מקום פתור. אז אתר גם שם במצב השפה למטה מעשרת שפחים, כלומר בדרך כלל מקום שהאור לא יורד לשם, במקום שמעולם לא ירדה שכינה לשם, תתגלה הנקודה הפנימית שלו בסוד פח אחד של שמן. זה הסוד של פח אחד של שמן. זה מאמר נפלא של הרב קוק זצ"ל, חייבים ללמוד אותו. זה דבר פשוט פלא. זה נקרא פח אחד של שמן, שכתבתי אותו בספר, כתבתי ספר קטן חוברת על חנוכה, כן? הבאת אותו, והבאתי, כתבתי שיעור על זה, בניתי שיעור על זה, על הפח אחד של שמן. מה זה מצאו פח אחד של שמן? זה כל הסוד של חנוכה. שכשאתה מוצא את הפח האחד הזה, שזה הנקודה הפנימית שבך, הנצח ישראל שבך, זהו, ניצחת.
כן. הם היו מעטים, זה המעט שמן.
כן, זה הנקודה שבסך, כשאין לך כלום, אתה מגיע לניסות הזה, זה נקרא נקודת הלוי. שם זה נקרא. כי בשעה שבן המלך נמצא בסכנה, אין ברירה ומוכרחים לרדת להצילו בסוד שבשפלנו זפר לנו. והקדוש ברוך הוא לא מפספס את הבריאה שלו, חז ושלום. הוא יצליח את הבריאה שלו. אז לפעמים עם ישראל הגיע למדרגות נמוכות, הקדוש ברוך הוא ירד. כביכול ממדרגתו כדי להעיר אפילו בחושך. ועל ידי גילוי הנקודה השורשית שמאירה בו, הנקראת חיי עולם, כן, אנחנו אומרים חיי עולם נטע בתוכנו, כשאני מוצא את החיי העולם הזה, את הנקודה הזאת, את פח השמן האחד שבי, בקודש הקודשים שבי, אין יד זר יכולה למצוא ולחלל אותה, לכן היוונים לא מצאו את פח השמן הזה. ועל ידי זה יקום וידליק מחדש את מנורת חייו. כל אחד מדליק את החיים שלו מחדש. בחוכמה שפועלת ומתלבשת במעשים רשמיים, כן? כולם בחוכמה עשית, לא חוכמה ארטילאית מנותקת, אין דבר כזה ביהדות. אז עכשיו שואלה, ואם נשאל מדוע לא נתקנה ספירת העוד לפני כן, למה צריך לחכות למתיתיהו בן יוחנן כהן גדול? מה, אי אפשר לתקן את העוד לפני? אנשים לא ראו לפני שחסר הוד? מעל שנפגע מיעקב? ההוד של יעקב?
לא, המעשה של ההוד אתה לתוכל יעקב.
כן, נכון, למה זה לא נתקן? איך זה שזה לא נתקן שם? למה דווקא מתתיהו בן יוחנן עשה זאת בזמן שבטלה נבואה מישראל והייתה להם ירידה גדולה ולכאורה מן הראוי היה שיעשה התיקון בתקופות גדולות שהיו ישראל כשהייתה נבואה ומלכות בבית המקדש? כן, למה לא? למה לא? ואיך לא באה מידת ההוד לתיקונה בזמנים אלו? כדי להבין זאת נראה קודם שזהו עניינו של יעקב אבינו עליו השלום. כי דווקא הוא זה שתיקן תפילת ערבית. כלומר, אני עכשיו פה מקשר את זה לתיקון תפילת ערבית של יעקב. למה הוא תיקן תפילת ערבית? כשיצא מבאר שבע לחרד, שהרי גם אצלו נשאלת השאלה, מדוע לא תיקן תפילת זו באותם שנים שהיה אצל יצחק אביו, זמנים טובים, אור גדול, או בי"ד שנים שלמד בישיבת שם ועבר. אתם מבינים, זו אותה שאלה. רבי דוד, אתה איתנו? ונראה לומר שדווקא בשיח הזכות, זו אותה תשובה, אנחנו עכשיו חוזרים ומדגישים אותו עניין. מה שמעניין אותי זה בחושך. בשיח הזכות, בזמן שלטון החושך והספק ושליטת החיצונים, לשעה כזו נתקנה תפילת ערבית. כלומר, יעקב תיקן תפילת ערבית בזמן מיוחד, שהוא היה בחושך. בסכנה. על ידי יעקב אבינו עליו השלום, כי הייתה דעתו להאיר דווקא במדרגה הנמוכה הנקראת בלשון חז"ל רשות הרבים. יציאת יעקב מארץ ישראל לחרן, כן? כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. אומר הזוהר הקדוש, כשאתה יוצא מבאר שבע, אתה חייב ללכת לחרן. למה הוא לא יכול ללכת לפריז? אומר הזוהר הקדוש, לא, כל מי שיוצא מבאר שבע הולך לחרן. למה? אומר, באר שבע זה לא עיר, זה הבאר של שבע המידות. אם אתה יוצא מארץ ישראל שהיא באר, שהיא קודש, לאן אתה הולך? לחרן. אומר הזוהר הקדוש, אל תקרא חרן אל החרון, אף אשר. הקדוש ברוך הוא כועס בגלל שאתה עוזב את ארץ ישראל. היא הליכה מן הקודש, באר שבע, אל כיוון חרונו של עולם, חרנה. וכתיבי המדרש על הפסוק ויפגע במקום, מה זה ויפגע במקום? אתם זוכרים את השבוע שעבר, ויפגע במקום וילם שם. מה זה ויפגע במקום? אומר המדרש, כל העולם כולו נעמד בפניו כקיר. למה? למנוע ממנו לצאת. לפי שביחס לערכו של יעקב, הייתה זו ירידה גדולה מהידרה רמה לבירה עמיקתה. ולכן דווקא אז היה הזמן הראוי ביותר לתקן תפילת ערבית, כדי שכל איש ישראל, כי זה מעשה עבוד סימן לבנים, אז הוא מכין לנו את הדרך, כדי שכל איש ישראל, אפילו בזמן החשכות, יוכל למצוא את האור ולקום. וכך לגבי מידת ההוד, עכשיו אנחנו חוזרים למידת ההוד, שהיא הנמוכה של הספירות, שלא נתקנה עד שהיו ישראל בגדולתם, אלא דווקא שנפלו לספל המדרגה בימי מתתיהו בן יוחנן, כששלטה עליהם מלכות יוון הרשעה, והכשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיה, עד שהיו אומרים להם, כתבו לכם על קרן הסור, שאין לכם חלק באלוהי ישראל. ככה אומרים לנו היוונים, ומחתמה. מה זאת אומרת? למה על קרן הסור? פני הסור לשמוד, שימו לב, רמז למידת הדין שרצו לעורר על ישראל. כלומר, רצו לעורר את הסור, את צד הסור. מצד שמאל דין על עם ישראל חד ושלום, ופרשו בעלי התוספות על בראשית, כן, פרק ממתת, משה הוא זיווגו, הוא זיווג שפתו של לוי כנגד מלכות יוון. כלומר צריך לבוא כוח לוי נגד יוון. בני חשמונאי שהיו משבט לוי, זהו משבט שליטי, ומלכות יוון שלישייה. תשימו לב פה, יוון זה שלישייה. מה זה שלישייה? כלומר, היא התקנה הכי גדולה. אתם יודעים שהמשולש זה הבסיס הכי חזק, זה המשקל, שיווי המשקל הבסיס הכי חזק ביותר. לכן מי שרואה משולש, כן, זה דבר שהוא יציב, זה פוגר את כל המעגל. משולש זה עיגול. יוונים התחפשו לקודש, כאילו הם מאוזנים, הם משולש, כמו אברהם יצחק ויעקב, אבל בטומאה. לכן האותיות שלהם זה שלוש אותיות, י' ו' נ', שלוש אותיות. לוי גם כן שלוש אותיות, נגד. יש בו שלוש אותיות, וכן יוון יש בו שלוש אותיות. זה מקליף פרים, וזה כותב על קרן השור. כלומר, מי מקריב פרים? פר זה שור, אותו דבר. הלוויים מקריבים פרים, כן, הכהנים, שזה השור, בקדושה, ואלה אומרים לנו לכתוב על קרן השור, שאין לנו חלק באלוהי ישראל. אלו מרובים ואלו מעוטים. זאת אומרת, שם אנחנו מבינים כמה כוח ומלחמה היה צריך לפתח נגד יוון. זה עובדה, זה עובדה, שרוב עם ישראל נפל בדבר הזה. רק משפחה אחת הצליחה לשרוד מכל הדבר הזה, כי זה לא גלות שאתה מרגיש אותה, זה גלות שאוכלת אותך מבפנים. אתה יש לך בית המקדש, יש לך את ירושלים, יש לך הכל, ואתה נגדם, אתה הולך לאיבוד אותך לשלום. אז צריך איזה משפחה אחת של, כמעט יצא לי להגיד, מתנחלים, שבא ומראה אותך את זה, שאנחנו פה הולכים לאיבוד. צריך להיזהר מאוד. ורצו לבטל השבת והחודש והמילה כדי לנתק את כל סוגי הקשרים בין ישראל לאביהם שבשמיים, בחינת עולם. כן? הרס המזבח זה בחינת עולם. וביטול הדלקת המנורה שהייתה משפיע מוחים ואור לעם ישראל, ועל ידי זה שתימו את בית המקדש ועשו בו י"ג פרצות, זה בחינת עולם. עולם זה מיקום. המיקום מי התמה. ובבחינת שנה, מה זה שנה? זה זמן. ביטול השבת, ביטול החוש חודש, שהוא עניין קביעת המועדים, ובבחינת הנפש גם כן רצו לפגום, ביטול ברית מילה שהוא ביום השמיני דייקה. רוצים לסבור את כל המנגנות, לחתוך שלא יהיה גילוי בעולם הזה. ובמצב החושך, אני חוזר, כן? אמרתי את זה ברמז, התורה אומרת את זה ברמז. במה פגם שרות של עשיו, את יעקב? בברית. אנחנו קוראים לזה בלשון נקייה, כן? גיד הנעשה, או ירח יעקב, אבל זה הברית. דרך אגב, גיד הנעשה זה מלשון נשים. זה הגיד ששייך לנשים. וגם שם אחד ושלום לנסיעה. מה זה נסיעה? שכחה. ומה זה יוון? נחסיכו עיניהם של ישראל. זה אותו דבר, שכחה וחושך. כשאדם שוכח זה בגלל שהוא פוגם בריתו חד ושלום. אדם שיש לו זיכרון זה בגלל שהוא שומר על חלק הזכר שבו. לכן זכר זיכרון. ובמצב החושך הגדול הגיע עת תיקון מילת ההוד כדי להמשיך האור לעולם הזה. ולפי תורת החסידות ההוד נשכן על ידי בקיעת החושך. זאת אומרת, כשאתה בוקע את החושך, זה עוד תשובה בשבילך, כן, זה נקרא בקיעת החושך, זאת אומרת, אתה מביא אור לאיזה מדרגה, אתה מברר סוגיה, וגם תיקון ההוד. כי אתה מביא אור לאותו מקום, כמו שאמרת. כן? אתה מביא אור בסוגיה בגמרא או בהלכה או בלא חשוב איפה, אתה מאיר פתאום. זה נקרא ביאור העניין, ביאור, באור. ונראה לומר שכל הדברים נרמזו אצל יעקב אבינו לפי שמעשה אבות סימן לבנים. ונאמר בפרשת וישלח, ויקום בלילה הוא ויקח את שני נשיו ויעבור את מעבר יבוק. כתב האריזל בשאר הפסוקים שמעבר יבוק הוא סוד הגרון שדרכו מתפשטים המוחים תוך זד כדי להתגלות במידות. פה זה קצת יותר קבלה. אומר הארי הקדוש, מה זה המעבר הזה, מעבר יבוק? אומר זה הגרון. כשיש לך ראש, אתה רוצה להגיע לגוף, למעשים, פה זה מעשה, פה זה מחשבה. מה יש לך פה? מקום צו, נקרא צוואר. מקום צו. למה? כדי שלא יבוא. אז פה שמים לך איזה מין מחתום, ואם אתה לא מצליח להעביר את האור מפה לפה, לא עשית כלום. פה זה מעבר יבוק. אז יעקב צריך להעביר את הכל. תשימו לב שתקראו בפרשה כתוב ויעבר את כל אשר לו. אז מה הוא צריך לחזור? אבל תשימו לב, שמתי לב, בסייעתא דשמיא, שיבוק זה אותיות יעקב, חסר עין. כלומר, הוא העביר כבר את כל היוד בית וקוף משמו, והוא חזר כדי לתקן את העין שזה 70 אומות העולם. זה נקרא מעבר יבוק. והוא סוד מה שכתבו חז"ל בחולין צדי א', שחזר יעקב על פחים קטנים. סוד מבטוצות המלכים שנשארו למטה, פחים קטנים בגמטריה נחש, עם הכולל. כי כל זה בא מיסודו של נחש, זה אותו עניין, קוראים לו עשיו, קוראים לו היטלר, קוראים לו יימח שמם כולם, זה אותו דבר, אותו סיפור. רק למה זה תשאל לפני? הוא אומר לו, מה שמחה? הוא אומר לו, למה אתה רוצה לשאול אותי? אני לא צריך להגיד לך שם. כל דור אני מתגלה בצורה אחרת. איזה דור אתה רוצה? יש לי מלא שמות. ויעקב חס עליהם, אחרי שלקח לעצמו הנקודות, כולם נעשו אותם פרצופים. אני פה מדלג מהר, כי יש מדרגות שעוד לא למדנו, אני לא יודע בדיוק גם מאיך למדו פה, אני לא יודע בדיוק מה הדברים, אבל פה זה סוד המלכים, כן? ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, זה כל התיקון, מלא מלא דברים, כן? בדיוק, בדיוק, כל זה. אז יעקב הולך לשם, לתקן את הכל, הוא רוצה כבר להביא את הגאולה מיד. שאפילו פחים קטנים לא יעובדו בקליפות. והוא טעם וידו אוחזת בעקב עשיו. לא נותן לעשיו ללכת, הוא תופס אותו בעקב. על כן נאבק אמו שרו של עשיו דייקה. למה דווקא השר של עשיו נאבק איתו ולא שר של אומה אחרת? נכון. כי עשיו זה העניין, שהוא רוצה למנוע את ירידת האור. וכתב שם שהמלאך לא יכל לפגוע בבחינת ישראל, אלא רק בבחינת יעקב. תשימו לב, יש בחינת ישראל ויש בחינת יעקב. מה זה בחינת יעקב? זה בחלק התחתון. החלק התחתון זה יוד בעקב. זה נקרא יעקב. החלק העליון זה יוד לראש, זה נקרא ישראל. זאת להיות ישראל וזאת להיות יעקב. כלומר, החלק התחתון של הספירות נקרא יעקב. החלק העליון נקרא ישראל, בחלק ישראל, המלאך לא יכול לעשות שום דבר נגד ישראל. אז איפה הוא הולך להקיף? את יעקב.
תומכי התורה, לא בא לומדי התורה.
יפה מאוד. ומה זה היעקב הזה? כתוב שיעקב, הרי אנחנו אחר כך, אפילו שהוא מקבל את השם ישראל, ממשיכים לקרוא לו בשם יעקב. מתי? כשהוא עדיין בגלות, במראות הלילה. יעקב, יעקב. זאת אומרת, יהודי שהוא עדיין בגלות הוא בתחינת יעקב. יהודי שהוא כבר בגאולה, בקדושה, בארץ ישראל, הוא כבר נקרא ישראל. וזהו שכתוב, וירא כי לא יכול לו. למי הוא לא יכול? ותראה שם שהכוונה שלא יכל לפגוע בחלקו העליון הנקרא ישראל. לכן ויגע בקת ירחו, שהוא החלק התחתון הנקרא יעקב. וכבר אמרנו לאל בשביעת הדשמיה, שרצה למנוע גילוי כוח האחד בשבע התחתונות.
זה הכוח האחד פה, בראש. זה כוח האחד. בשבע התחתונות. אתם זוכרים ביום הכיפורים?
אחד. אחד ואחד, אחד ושניים, אחד ושלוש, אחד וארבע, אחד וחמש, אחד ושש, אחד ושבע.
מה זה?
ותמיד האחד, זה פח אחד של שמן, זה האור הגנוז, שהוא יורד אחד ואחד, אחד ושניים. הוא נותן לכולם. על השבע, הוא ממלא את כולם. זה כל התכלית שלנו. זה שהאחד ימלא את השבע. כדי שלא יגיע למימוש חג ושלום המלאך, לא רוצה לעזוב אותו. למימוש סגולתו הפנימית. לכן כף ירך יעקב הוא סוד הבנים, הנקראים רגלי האב, סוד ספירת ההוד. כי הם מעמידים אותו על הארץ, ממשיכים את פועלו, ומגלים את מה שהיה גנוז אצל האב בכוח. כן? האבא זה כמו גימל ראשונות, והבן זה זין תחתונות. זאת אומרת, האבא צריך להתגלות דרך הבנים. בפועל, בשבע מידות חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות. ובגלל שנפגעה ירך יעקב אבינו, נשמחה פרשת דינה. הנה, הוא פגע בבנים. מיד אחר כך מופיע העניין של דינה. מיד אחר זה, כמו שכתוב, התוצא דינה בתליה, וכל העונס שמה.
לא הבנתי את זה.
כלומר, אם המלאך פגע ברגליים של יעקב, אמרנו שהרגליים זה הילדים. מיד אחרי זה מה כתוב? שדינה חג ושלום קרה מה שקרה. כלומר הוא הצליח המלאך הזה לפגוע קצת. ובכל זאת ניצח יעקב אבינו עליו השלום במאבק נגד שרו של עשיו. והראיה שבברכתו ליעקב אומר לו המלאך ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמחה כי עם ישראל. זאת אומרת גם החלק התחתון אני מבין שזה ישראל עכשיו. כולך ישראל. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים. מה זה עם אלוהים ועם אנשים? אלוהים זה החלק העליון ואנשים זה החלק התחתון. אני רואה שמה שאתה למעלה, אתה גם למטה. אתה מסוגל להתמודד עם הכל. פרש רש"י שם, לא יעקב, לא יאמר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמייה. כלומר, אתה גנב. אתה תפסיק לקרוא לו יעקב, כי אם ישררה וגילוי פנים, וסופך שהקדוש ברוך הוא נגלה עליך בבית אל ומחליף שמחה, כן? ושם הוא מברכך. כלומר, אתה הופך להיות ישראל אמיתי, כי שרית. ונראה לדייק בלשונו של יעקב, שלא ביקש ברכה עכשיו. תשימו למה הוא אומר למלאך. המלאך אומר לו, שלחני כי בא השחר. ומה הוא אומר לו? לא אשלחך כי אם...
ברכתן.
לא
רואים שזה דבר. יפה מאוד. כאילו רטרואקטיבי.
כתוב שהדוסי במורה.
נכון? מה זה ברכתן? כי אם תברכני. לא, כי אם ברכתני. אתה אמרת לי שאני גנב. אני רוצה עכשיו שתברך אותי על כל מה שהיה, שתודה בשביל כל העולם, שגם שם לא גנבתי שום דבר. היה מגיע לי. אז לכן, בדיוק הלשון, לא ביקש ברכה עכשיו, אלא ברכה על מה שכבר היה. והיא אומר, לא אעשה לך חכים ברכתני. ונראה בבירור כי שם ישראל שלט על כל הקומה, שם ישראל, להביא את האור אפילו לחלקים התחתונים של הגוף. כלומר, הוא כולו ישראל. וזהו שאמר לו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. כלומר, גם בקומות העליונות הנקראות אלוהים, וגם בקומות התחתונות אנשים, אתה מצליח לגלות את האור. זה התיקון של חנוכה. לא רק אור למעלה, אלא אור למטה. ונראה להבין בזה מה שכתוב במדרש רבה על הפסוק, ויאמר שלחני כי עלה השחר. מיום שנבראתי, אומר המלאך ליעקב, לא הגיע זמני לומר שירה, והיום הגיע זמני וצריך אני לומר שירה. ניצחת אותי. מה זה אומר? אני כבר מבוטל. נגמרה העבודה שהבאתי לעולם הזה, רק בשביל דבר אחד. שרו של יוסף זמנו בה, כדי שלא יבוא האור של הקומה העליונה בקומה התחתונה. עכשיו מופיע לפניו אחד כזה, ישראל, שניצח, נגמר, אז מה רוצה המלאך הזה? נגמר, נגמרה עבודתו. ומדוע דווקא באותו יום הגיע זמנו לומר שירה? אלא שרק עכשיו מילא תליחותו שלמענה הוא נברא, הוא חיכה לגמור את העבודה הזאת, המלאך הזה. וכשניסה לחבל ביעקב אבינו שהוא שורש ישראל, הרי שקיים בזה תליחותו, שהרי יעקב יתגבר עליו וניצחו. ולכן שמח המלאך, כי מאז בריאתו לא היה אדם שניצח אותו כיעקב אבינו. נחתמי ליעקב, זה אנחנו. מעשה אבות סימן לבנים, לא רק לדברים הרעים, גם לדברים הטובים, ברוך השם, זאת אומרת שאין לנו מה לפחד, אנחנו מנצחים את אותו מלאך, את אותו צער. אבל צריך להתעודד, לא צריך להיות הכל בשחור, פסימי, וכל דבר שקורה, הכל הולך לתמטה, חס ושלום. הפוך, חנוכה זה הדבר הזה שמראה לנו שדווקא בחושך צריך לראות את האור. כי אנחנו מנצחים אותו, נצח ישראל לא יסתכל. ולכן המלאך גמר את עבודתו. כלומר, שרו של עשיו, הוא נגמר, הוא גמר את עבודתו. ויעקב עלה למדרגת ישראל. זה מה שאנחנו צריכים להשיג. שנעלה מיעקב, שזה יתבעקב, למדרגת לירוש. מדרגת ישראל. עזוב השם, נמר עד ימינו, אמן ועד ימינו.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו.